אנחנו, הפרשה שלנו זה פרשת וישב, נכון? וישב יעקב בארץ מגורי אביו. הפרשה שלנו בעצם ממשיכה עם מעבר שנתקלנו בו בפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת אנחנו ראינו מעבר מהתמקדות על יעקב לבנים שלו. כשיש דיון עם חמור ושכם, יעקב לא מדבר. מי מדבר? אחי דינה. אז אנחנו רואים פה איזשהו מעבר. והפרשה שלנו מגדירה את המעבר, אלה תולדות יעקב. ואם נדייק ברש"י, בעצם הפרשה שלנו היא הקדמה לכל שאר התורה. הפרשה שלנו לא רק הקדמה לירידה למצרים, אלא כמו שהפרשה הקודמת סגרה את המעגל עם עשיו, מה קרה עם עשיו עד שהם התנחלו בסעיר, ככה הפרשה שלנו אומרת לנו עכשיו, אלה תולדות יעקב, עכשיו הסיפור של יעקב, מפה ואילך עד שמגיעים לארץ ישראל. מה נעשה שחטאו בעגל? מה נעשה שלא הגיעו לארץ ישראל בסוף התורה? הספר יהושע, חז"ל אומרים לנו, הוא בעצם לולי חטאו, היה תורה ויהושע. לולי שעם ישראל חטא בארץ ישראל. כי אלף תולדות יעקב זה פתיחה להמשך התורה. עד סוף התורה זה הקדמה. אלף תולדות יעקב בהתחלה. אבל חטא אדם הראשון היה מתוכנן. גם חטא העגל. טוב. הלאה. אז ליעקב יש 12 ילדים, נכון? 12 בנים. והבן שהוא בעצם רצה אותו, מהאישה שהוא רצה, זה יוסף, יוסף הוא הבכור. יוסף איבד את אמא שלו, ויוסף הוא בן זקונים. למה הוא בן זקונים יותר מבנימין? כי הוא היה חכם ופיקח, ויעקב יכל ללמוד איתו דברים שאחרים לא קלטו כל כך מהר. ויעקב עשה טעות, חז"ל אומרים לנו, נכון? שינה בניו בין הבנים. הגמרא בשבת אומרת, לעולם על ישנה אדם בנו בין הבנים. שבשכר שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתגלגל דבר וירדוף תן למצרים. עכשיו, מה פשט בגמרא? הרי זה שנרד למצרים כבר נקבע אצל אברהם אבינו, נכון? אז מה זאת אומרת בגלל שהוא התייחס שונה ליוסף? אז בואו נעשה מתמטיקה. בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך 400 שנה. ומתי 400 שנה התחילו? מתי התחילו 400 שנה? מתי השנה התחילה לתקתק? מלידת יצחק. אז 190 שנה עוברים עד שיעקב ירד למצרים, נכון? גדעון, אתה איתי? 190 שנה עברו בלי שנהיה במצרים. למה היינו צריכים לרדת למצרים? על זה הגמרא אומרת, בעצם כל 400 שנה יכלו להיות בארץ כנען, רק שלא נהיה אדונים על הארץ. הקדוש ברוך הוא אמר, גר יהיה זרעך. למה היינו צריכים לרדת למצרים? רק בגלל שהיה שנאה בין האחים. השנאת חינם, השנאה בין האחים, היא גם מה שנצטרך להיות בשביל מצרים. אחרת, גם ה-210 שנים האחרות יכלו להתקיים בארץ כנען, כמו שה-190 הראשונות. והמקור לזה, זה שיעקב טעה ביחס לבנים. זה טבעי שלהורי יש ילדים שהוא יותר מתחבר ופחות מתחבר. אבל אסור לו להרות את זה לילדים האחרים. אלא מה? שכשראובן חוטא עם בלה בפרשה הקודמת, נכון? כשראובן חטא, כתוב בדברי הימים, שובכלל לא יצוי אביו, ניתנה בכורתו למי? ליוסף. יוסף זכה בבכורה כשראובן חטא. כן, חבר'ה, אנחנו יחד. אתם איתי? אוקיי, אז יוסף זוכה בבכורה מראובן. וליוסף יש חלומות. ויוסף סבור שהחלומות, חלום זה מדרגה של נבואה. אז הוא מספר את החלומות. והאחים כועסים על החלומות. את הסיפור אתם מכירים, כן? חז"ל אומרים שכש... האחים חזרו בלי יוסף עם הקטונת מלאה דם, אז יעקב לקח אלומות כמו החלום והעמיד אותם, והם כולם השתחוו לאלומה באמצע. ויעקב אמר, הוא לא מת, אי אפשר שיהיה עולם בלי 12 מזלות, אי אפשר שיהיה עולם בלי 12 חודשים, אי אפשר שיהיה עולם בלי 12 שבטים. איפה יעקב? איפה יוסף? תרוף תורף יוסף. הוא לא מת, תורף תורה. אולי באה חיה רעה. מי החיה רעה? אולי זבולון זאב יתרח, מה כתוב? בנימין זאב יתרח, יהודה גור אריה, חיה רעה, יעקב הסתפק, מי זה החיה הרעה? אבל הוא לא חשב, הוא לא היה משוכנע שיוסף מת, בכלל לא.
יצחק ידע
כל הזמן, כן. האחים הולכים לשכם. ויעקב קורא ליוסף ואומר לו, שכם זה מסוכן, נכון? בדיוק היה להם מלחמה בשכם, הם בדיוק עזבו את שכם. לך תבדוק מה שלומם. יוסף אומר, בסדר. יוסף לא שמח ללכת. הוא יודע שיש סכנה ללכת לאחים. כשיוסף יוצא, אז יעקב מלווה אותו, נכון? כתוב ויש לכם מעמק חברון. חברון בעמק או בהר? בהר. מה זאת אומרת מעמק חברון? הוא ליווה אותו. מה זה הדין לוויה? איפה בתורה כתוב שצריך ללוות בן אדם? בתורה כתוב בפרשת עגלה ערופה, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. משם אנחנו לומדים שיש דין לוויה, ידינו לא שפכו את הדם הזה. טוב, יוסף בדרך אל האחים. מה קרה כשיוסף חטא עם בילה? מי סיפר ליעקב שהוא חטא עם בילה? מה קרה כשראובן הלך עם בילה? מי סיפר ליעקב? יוסף. יוסף בא וסיפר. עכשיו יוסף מחפש את האחים, לא מוצא. אומרים לו, הם הלכו לדותן. המלאך בא לומר לו, כשהוא בדרך לדותן, שמעון ולוי רואים אותו מרחוק, מתחילים לדון, איך נהרוג אותו? שמעון מותח את הקשת, כבר פה אני אירה בו. לא, שוכים כלבים רעים, נו לכלבים נהרוג אותו. הכלבים באים, לא נוגעים ביוסף. מתלבטים, איך נהרוג אותו? איך שהם מתלבטים, יעקב, יוסף מגיע לאחים. יוסף מגיע, אז ראובן אומר, אל תרצחו אותו. אל תרצחו אותו בדם קר, תזרקו אותו לבור. האחים אמרו, לאברהם היו שני בנים, אחד ישמעאל, לא נכנס. ליצחק היו שני בנים, אחד עשיו, לא נכנס. ליעקב היו 12 בנים, אחד יוסף, לא ייכנס. זרקו אותו לבור, אמרו, אנחנו צריכים להיפטר ממנו. חז"ל מלמדים אותנו שהרבה פעמים, דווקא הפעולה שבן אדם עושה נגד רצון השם, היא מה שמצמיחה את רצון השם. אתם מכירים את הסיפור עם שלמה? שלמה פגש את מלאך המוות. שאל אותו, מה קורה? מלאך המוות אמר לו, יש אדם אחד שאני צריך להרוג אותו, אני לא יכול להרוג אותו, אם הוא יגיע לעיר לוז, אני לא אוכל להרוג אותו. אני רוצה להרוג אותו, ואני בדרך. שלמה מהר שולח שליחים, אומר להם, קחו את האיש הזה, קחו אותו לספינה, קחו אותו לעיר לוז. שמים אותו בספינה, נוסעים לעיר לוז, מגיעים לשערי העיר, הבן אדם מת. מלאך המוות בא לשלמה, אומר לו, תודה רבה, איך עזרת לי. שלמה אומר, מה עזרתי לך? הוא אומר לו, לא יכולתי להרוג אותו פה. השם אמר, תהרוג אותו רק על שערי העיר לוז. אז אם הוא היה נכנס לעיר לוז, לא הייתי יכול להרוג אותו. אבל הייתי צריך שיהיה בשער, ישר ליד. אתה עזרת לי, תודה רבה. הרבה פעמים כשאנחנו מנסים להתחכם, אז ההתחכמות הזו היא דווקא מה שמולידה את הישועה. מה היה עם יוסף? מי הוביל אותו להיות מלך? האחים אמרו, ונראה מה יהיו חלומותיו. איך הוא היה מלך לולי הם היו שולחים אותו למצרים? הקדוש ברוך הוא היה מסדר את זה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה שהפעולות שלהם עצמם הם מה שהביא אותו.
ונראה, אז נראה את זה שלהם.
אבל מה, הם רצו להלוג אותו לשם שמיים?
אז האחים היה להם חשבון מורכב. למה יוסף או יש לו דין רודף או הוא לא ראוי להיות חלק מהשבטים?
אבל הם לא בדין, כאילו...
אז הם הושיבו דין, הם יושבו לדין, הגיעו למסקנה, ראובן לא הסכים, ראובן אמר, לא צריך להרוג אותו, צריך להוציא אותו. וגם...
בחשבון שהם עשו, אוקיי, לאברהם היה לו שני בנים, אחד לא נכנס, הוא לא נכנס, אבל אף, כאילו, יצחק לא הלך להרוג את ישמעאל.
נכון.
לא נכנס, אז אם הם עשו את החשבון הזה, טוב. הוא לא
יתאמר,
אבל אני לא צריך לעשות שום פעולה כדי
שום... זה היה המסקנה שלהם. זה היה המסקנה. אבל זרקו לבור, ואחר כך... זרקו לבור לא להרוג אותו. גם כן, זה גרמה. וגם כן, בסוף הם מכרו אותו. הם ישבו ודנו. בסוף הם מכרו אותו. ראובן הוא זה שמציל את יוסף. מי הכי סבל מיוסף בין האחים? מי הכי סבל מיוסף?
ראובן.
כי בגלל שיוסף הלשין עליו, הוא הפסיד את הבכורה. ובכל זאת הוא הציל אותו. ומה יוסף אמר עליהם? הוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי, נכון? מה שהם עושים עם הפה, הם אוכלים משהו שאסור. הם לא עשו את העבירה הכי חמורה בפה. כשהם באו לומר שהוא מת, הם לא אמרו הוא מת. מה הם אמרו? הם נזהרו מה הם אמרו. מה הם אמרו? לא. הביאו את הקטונת, שחטו סירידים, טבלו בדם, הביאו את הקטונת, ואמרו, הקרנה, הקטונת מנך היא אם לא. כל מה שהאחים עשו היה בגרמה. הם לא עשו שום דבר ישירות. לא הרגו את יוסף, נכון? לא רצחו אותו. לא אמרו לאבא, הוא נהרג. הם אמרו לו, מצאנו את זה. האם זה שלא? שמו את זה בדם. הם אף פעם לא אמרו שמשהו קרה ליוסף. הם אמרו, את זה מצאנו. הכל הם אמרו בעקיפין. אותה עמומית של מי? מי? מי עשה? אני, בנך, בכורך. אותו עוקבה של יעקב ואותה עוקבה של לאה. נכון? שהוא בא, הוא חושב שהוא נושא את רחל, נושא את לאה. אותו דבר ממשיך במשפחה. עכשיו, יוסף, מפשיטים אותו, הוא ערום, מוכרים אותו למצרים, ובמצרים היו שטופי זימן, נכון? כמעשה ארץ מצרים שישבתם בה. פוטיפר בא לקנות אותו למשקף זכור, חזל אומרים. הוא היה יפה תואר, וחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא שלח את המהלך גבריאל, סירס אותו לא אחד. זה למה שאשתו של פוטיפר כל כך מתלהבת על יוסף, בעלה כבר לא יכול. אשתו של פוטיפר, חזל אומרים, הזמין החברות שלה. חברות אמרו לה, מה את מתלהבת? צריך לספר להם, יש בחור עברי פה כל כך יפה. היא אמרה, אתם תראו כמה הוא יפה. הביאה את יוסף, הביאה להם אתרוגים לקלף. מתחילים לחתוך את האתרוגים, ואז היא קוראת ליוסף. יוסף נכנס לחדר, הם כולם מסתכלים עליו, מרוב יופיו הם המשיכו לחתוך את הידיים, לא רק את האתרוגים, ולא שמו לב. היא אמרה, אתם רואים? אתם רואים? אל תאמרו שאני לא בסדר. אתם גם כן, כשראיתם את היופי שלו, גם אתם כבר נתפסתם ביופי. היא באה ליוסף ואומרת, תסתכל עליי. יוסף לא מסתכל, מסתכל למטה. היא באה לפוטיפר ואומרת, הוא לא מוכן להסתכל עליי. אז אני האדון שלו, אתה האדון שלו, צריך לדבר איתי. אז היא משכנעת את פוטיפר לשים לו סכין מתחת לסנטר. אז כל מקום שיוסף מסתובב בבית, יש לו סכין מתחת לסנטר. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. אז היה לו הצלחה, היה לו סייעתא דשמיא. אבל היה לו גם כן, כל הזמן את אשת פוטיפר, שהיא בהצטגננות שלה, כשהיא הלכה והסתכלה בכוכבים, ראתה שאמור לצאת ממנה ויוסף משהו. היא צדקה, נכון? הרי אחר כך כשפרו מעמיד את יוסף, מה פרו עושה? הוא לוקח את יוסף ומסיא לו את הבת של פוטיפר. כי הוא רוצה להראות לכולם, יוסף לא עשה שום דבר לא בסדר עם אשת פוטיפר. אז היא צדקה, היא צדקה בדור הבא, אבל היא חשבה שזה צריך להיות ממנה. זה גם, כך כתוב ממש. יוסף נמצא בבית פוטיפר, ויש יום שהוא חוזר הביתה, וזרק הוא, ורק היא מחלוקת בחזל, האם הוא בא הביתה לחתור או לעשות את החשבונות. נכון? מחלוקת. והיא תופסת אותו. והוא מושך ואומר, אני לא רוצה. והיא אומרת, כן. והוא אומר, לא. ואז הוא על סף לחתור, והוא רואה דמות דיוקנו של אבא שלו, הוא רואה את אבא שלו מסתכל בחלון. מה הוא ראה? מחלוקת. יש אומרים שבגלל שהוא היה נראה כמו אבא שלו, אז הוא ראה, תסתכלו על החלון, תראו את עצמכם. בחלון הוא ראה את עצמו. מעין מראה, הוא אפמם, עכשיו הוא מסתכל מעין מראה, הוא רואה, רגע, הוא רואה את אבא שלו. יש אומרים, החסידים אומרים, שמה שהוא ראה זה היה את האבא שלו מהחלון כשאבא שלו עשה לו שלום. הרבה פעמים הדמות היחידה שנשארת איתנו זה דמות הפרידה. לא כל ההשקעה, השקעה, השקעה. איך נפרדת מבן אדם? את זה הוא ראה, את אבא שלו מנפנף לו שלום. יוסף לבש חלוק, בימים ההם היו לובשים חלוק ושום דבר מתחת. כשהיא תופס לו את החלוק, הוא רץ החוצה ערום. כשהוא רץ החוץ הערום, היא לא יודעת מה לעשות. יש לה את הבגד, הוא בחוץ הערום, מה אנשים יאמרו? מתחילה לצעוק. היא צועקת, באים אנשים. באים אנשים, שואלים מה קרה, היא אומרת, הוא רצה לחטוא איתי. הוא עומד בחוץ הערום, מה הוא יאמר? מביאים אותו למשפט. פוטיפר אומר, רגע, אני מכיר אותו. לא מתאים. אני רוצה משפט. מביאים את כהנים של מצרים. הכהנים אומרים, בוא נסתכל על הבגד. אם הסיפור, כמו שיוסף אמר, אז הקרע יהיה מאחורי הבגד, כי היא מושכת אלה, והוא מושך עם הצוואר אחורה. אם הסיפור כמו שהיא מספרת, היא ניסתה לדחוף, הוא דחף כלפיה, אז הקרע יהיה על קדימה של הבגד. נכון? איפה הבגד מתוח? הביאו את הפרופסורים, שניהם ישבו, הסתכלו על הבגד, אמרו פוטיפר, אנחנו מצטערים לומר לך, הבגד נראה בדיוק כמו שיוסף אמר. הבגד נראה כמו יוסף. פוטיפר אומר, מה אני אעשה עכשיו? הבית משפט בעצם אומר שיוסף צדק. אני לא יכול, אני צריך לחפות על כבוד אשתי, זה הכבוד שלי. אז פוטיפר לוקח אותו, שם אותו בבית כלא של מאפיונרי. שבית כלא של אנשי המלך, איפה שטוב לו, לא יהיה לו מדי גרוע. הוא אומר, אני צריך לחפות על כבוד אשתי. בגלל זה אחר כך כשיוסף נהיה מלך, הוא נותן מתנה לכהנים של מצרים. למה בסוף התורה, בסוף בראשית, כתוב שיוסף נתן הנחה במסים לכהנים? למה? הוא אמר, אני עוד זוכר, כשלי היה דין עם אשת פוטיפר, הם עשו דין צדק. הם אמרו שאני לא חטאתי. הם בדקו את זה באמת, ואמרו שלא חטאתי. אז בגלל זה, עד הסוף, היה לו הכרת הטוב אליהם. עכשיו בוא נחזור בסיפור. וירד יהודה מעת אחד. האחים אומרים, יהודה, תראה את המחיר, תראה את אבא, אתה היית המנהיג, היית צריך לומר אחרת. יהודה יורד. יש אנשים שכשהם יורדים, אז זהו, הולכים לסמים, הולכים, הכל הולך. יש אנשים שכשהם יורדים, גם בירידות שלהם יש בנייה. זה הכוח של דוד המלך. אתם יודעים שדוד הלך לעבוד עבודה זרה? היה שלב, כשהיה מרד אבשלום, שדוד היה לו צרת, והוא היה בנידוי, ואף אחד לא יכל להתקרב אליו, וכל עם ישראל עכשיו, רוב עם ישראל מצטרף למרד נגדו, וכולם מדברים על זה, הכל אשמתו, הוא הלך עם אשת איש, ויש לו חילול השם על הצלחת, נכון? כולם דיברו, תחשבו, הבן אדם היה רב ראשי לישראל, מלך בישראל, ומה כולם אומרים? נתפס עם אשת איש. תחשבו איזה חילול השם. אז יש לו על הצלחת שלו הרבה דברים שדוד מרגיש רע עם עצמו. דוד אומר, טוב, אז אין לי עתיד. אין לי עתיד, אני כבר הולך לעבודה זרה. דוד מתחיל לעלות לקראת העבודה זרה, ומה עירה היא העירי? רבו של דוד. אומר לו, דוד, מה אתה עושה? דוד אומר, כבר בן שלי מורד, שרת, נידוי, הכל. מה עשיתי? עירה אומר לו, מי אמר לך להתחתן עם אמא שלו? דוד אומר, מה, זה מצווה, כתוב, אשת יפת תואר, מותר להתחתן עם אשת יפת תואר. עירה יאירי אומר לו, לא, כתוב שמי שמתחתן עם אשת יפת תואר, היא לא תהיה שלמה באמונה שלה, היא לא תהיה כל כך איתך, בסוף הבן ילמד מאמא שלו שזה לא בדיוק המצוות כמו שאתה, אתה יכול להיות דבק ממצוות אשתך כמה שתרצה, לא נכנסה לזה מרצון, ומילא הילדים לא ילכו אחריך, יהיה לך בן צורה ומורה, בן מורד. ככה התורה מסדרת את זה. דוד אומר, לא ידעתי. חז"ל אומרים, אפילו דוד, כשהוא ירד, היה צריך את הרב שלו שיבוא וימשוך אותו למעלה. כל אחד צריך שיהיה לו רב שהוא יכול לבוא אליו ביום הכי גרוע שלו, לא רק ביום הכי טוב שלו. גם הזמן שהוא למטה, כמו דוד, שהרב עוד מדבר איתו, ותופס אותו ואומר לו, לא, 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 אל תלך הלאה, אל תלך לעבודה זרה. ובזכות עיראי העירי, דוד חזר, דוד נהיה דוד. אבל דוד, אפילו בזמנים שהוא היה הכי למטה, בנה את העתיד של עם ישראל. מה היה כששאול בא ורודף את דוד וסיבבו את הבית ודוד צריך לטפס החוצה ועושים כאילו הוא חולה ואז דוד בורח ושאול מנסה לתפוס אותו ושולח אנשים? אז דוד יש לו לילה אחד שהוא עם שמואל הנביא. מה הייתם חושבים הוא מדבר עם שמואל הנביא? אומרים לנו חז"ל, באותו לילה הוא ושמואל ישבו על המפות וישבו לפניה איפה נבנה את בית המקדש. מה מעסיק את דוד? באותו זמן שהוא הולך להרג, אבל הוא אומר לו, לא, צריך לחשוב לעתיד, איך בונים את העתיד. דוד, הכוח של יהודה והכוח של דוד, זה לא שהם לא נופלים. זה שגם כשהם למטה, הם רואים את הנצח. הנצח זה ירושלים, זה הכוח של יהודה. את הנצחיות, את המעבר.
גם שנופלים...
שבע יפול צדיק וקם, אבל גם בנפילה הוא רואה הנה.
זה לא נופל. ומה הירידה של יהודה שהוא נסע הכנענית?
וירד יהודה מעת אחיו, חז"ל אומרים שהאחים אמרו לו, מה איתך? אתה אשם במכירת יוסף. אתה יכולת למנוע, אתה אמרת לנו למכור, אתה יכולת לומר לנו תחזיר אותו הביתה. אתה אשם, אתה היית מנהיג.
ויש פה קושי עם כוח יתרון, כאילו. צריכו לראות את הנצח.
כל אחד צריך להסתכל לנצח. כל אחד צריך.
לא,
כל אחד צריך לראות מעבר, צריך לראות מעבר לרגע, לא להישקע בקשיים של הרגע.
זה כן, אבל הצדיקים יש לנו את הכוח.
כל אדם יש בו, כל אדם צריך להשתמש בו. האדם צריך לקחת פרספקטיבה. בן אדם איבד את העבודה שלו, יכול לומר זהו, אין עתיד. הוא יכול לומר, יהיה עתיד, אני לא היחיד שאיבדתי את העבודה, לא יודע איך אני אצא מזה. האמת היא שהנצחיות זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כשאני מכיר בכך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והוא הפתרון לכל הבעיות, אז גם כשבן אדם נופל, יש לו קשר לנצח. השאלה היא כמה הוא קשור הקדוש ברוך הוא. זה לא רק ביטחון, זה הסתכלות כוללת עם קשר לקדוש ברוך הוא.
כן, זה משהו שאתה מבין יותר.
אז יהודה יורד מעת אחיו, הולך לעשות ביזנס. ומתחתן, ויש לו בן ראשון, שני, שלישי. הראשון הוא נותן לו את השם, השני היא נותנת את השם, השלישי הוא היה אמור לתת, אבל הוא לא היה באזור. הוא לוקח אישה צדיקה לבן הבכור כשהוא בן 7.5. בן 7.5, והוא כפר בר דעת כמו גדול, כללית, עד שבן אדם יכול לקבל עונש בבית דין של מעלה, הוא צריך להיות בן 20. כך כתוב בגמרא בשבת ובמדרש רבה. בן אדם צריך להיות בן 20 כדי שהוא יקבל מיטה בידי שמיים. אבל בן 20 זה רמה שכלית. אז ב7.5 כבר יש לו את השכל שבן אדם מוצא בגיל 20, והוא כבר יכול להביא ילדים לעולם, והוא לא. והוא מת. עונן עושה ייבום, אותו דבר, מת. יהודה לא יודע למה, אז יהודה אומר לתמר תחכי. עכשיו פה אנחנו נסיים בנקודה אחת, אנשים לא יודעים, אנשים חושבים שלמנוע הריון זה, נו מה הבעיה, מותר. זה לא נכון, אסור. אם יש מקרה שיש צורך, בן אדם צריך להתייעץ עם רב גדול, ועם הרב הגדול הזה לחשוב האם בחודש הזה, בחודש הבא, יש מקום להתיר. זה אולי הנקודה בהלכה שאנשים מעצמם חושבים שאפשר לומר מותר, שבעצם זה מאוד מאוד חמור, וכדי להתיר את זה צריך רב מאוד מאוד גדול. זה לצערנו אנשים, האישה שואלת את השכינה, והשכינה אומרת מה שהיא שמעה מהסבתא שלה, וככה פוסקים הלכה בה. זה סוגיות חמורות, רואים ער ועונן מתו על הסוגיות האלה. הם מנעו הריון בצורה אסורה, מחלוקת בגמרא מה הם בדיוק עשו, על זה הם מתו. אז בן אדם כשהוא מגיע לחתונה צריך לדעת, יש לו מצווה פרו ורבו, בשביל זה הוא מתחתן, להקים את העולם. אז אם בן אדם יש לו איזושהי סיבה או משהו שהוא חושב שבגלל זה אולי ההלכה תתיר, אז צריך להתייעץ עם רב גדול ולחשוב האם מותר, האם אסור, מתי, איך. זה דברים מאוד חמורים. אולי נסיים על נקודה טובה. יש לנו בסוף הפרשה את החלומות של שר האופים ושר המשקים. חז"ל אומרים שאין החלום הולך אלא אחרי הפתרון. הפתרון הוא לא קבוע. בגלל זה חז"ל אומרים, יש לאדם חלום שלא יספר. אם אתה מספר, אז עלול לקרות. אם אתה לא מספר, זה לא יקרה. זה כמו איגרת שלא קרו. ואם אתה מספר, תספר לחבר שיודע לפרש את זה לטובה. תמיד תפרשו את החלומות שלכם לטובה, ואז החלום הולך אחרי הפתרון, ככה חז"ל קבעו. אז בן אדם, אם הוא כבר מפרש חלום, תמיד תפרש לטובה.
לעצמי יכול לפרש? לעצמי.
אם אתה רוצה, אתה יכול לפרש לעצמך, למה לא? יש משל מפורסם מהמגיד מדובנה על הפרשה. היו ציירים, היה ניסיון לראות מי הצייר שמצייר הכי טוב. אז כל אחד צייר תמונה, צייר תמונה, צייר תמונה. באו המלך בא בסוף לבדוק את התמונות. היה אחד שצייר תמונה שהיה בן אדם שעפה כיכרות לחם, היה לו כיכרות על הראש, הוא סוחב למכור בשוק, ותוך כדי שמסתכלים על התמונות, בא הציפור לאכול מהכיכרות שבתמונה. אז אותו צייר אמר, תראו, התמונה שלי הכי טובה, כי אפילו הציפורים חושבים שזה לחם אמיתי בתמונה שלי. הצייר אחר לא רוצה לפספס, אז הוא אמר, לא נכון. כי אם התמונה הייתה כל כך טובה, אז הציפור היה מפחד מהאיש שסוחב את הכיכרות. כנראה שהאיש לא ציירת טוב, כי הציפור לא מפחד מהאיש. אותו דבר אומר המרגיד מדובנה, איך יוסף ידע ששר האופים ימות? כי בחלום ששר האופים הוא ראה את הציפור אוכל את הלחם מעל הראש. אם הוא היה אמור להיות חי, אז הציפור היה מפחד לבוא לאכול את הלחם מעל הראש שלו. זה היה הסימן, ככה יוסף ידע שהוא הולך למות. מרגיד מדובנה. טוב, עכשיו בואו נעבור.